אנחנו באיגרת רב שרייגון, במהדורות האלה זה עמוד 22, במהדורה שבגשה זה עמוד 20, וכיוון דחב בית המקדש, ועזלו לביתר וחוונה מביתר והפליגו רבנן לכל צד, ומשומהנך מאומות ושמד ושגושי וצרות, לא שימשו קוצוקן. ופה אנחנו דיברנו על התוספתא, שמשרבו תמידי הלל ושמיש לא שימשו קוצוקן, רבה מחלוקת בישראל ונעשה תורה כשתי תורות, והזכרנו את שיטת הרמב״ם, שיש ירידה בכל דור, בגלל הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא נותן לכל דור, זה עניין רוחני, ופה ראינו את שיטת רב שרייגון, שזה עניין פיזי, לא יכלו ללמוד תורה, רדפו אותם, לא היה להם בתי מדרש, לא יכלו לשבת בנחת, ללמוד יחד חברים, לא יכלו ללמוד אצל רבנים בצורה מסודרת, ממילא, אז זה הרמב״ם. רב שרייגון אומר, זה עניין פרקטי. פה נתקדם, ואם עדיין יש לנו שאלה, נחזור השאלה הזאת. נפישו מחלוקת, אז התרבו המחלוקות, מנקדנך נפשד רבי יוחנן בן זכאי, מאחר פטירתו של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא היה הדור ישר אחרי חובן בית שני, רבי יוחנן בן זכאי המנהיג, הוא זה שיצא לאספסיאנוס, כן? אתם מכירים את הסיפור? ועבר רבן גמליאל, אז עוד נשארו לעם ישראל, רבן גמליאל, והדין הווהיקה רבי דוסה בן ארקינס, עוד היינו גם כן את רבי דוסה בן ארקינס, והכי נינה ממיננו ראשונים, עוד נשארו לנו תנאים מהתקופה הקודמת, ואף אגב דהיתחו בית שמי ונקבע כל הלכה כבית הלל, למרות שההלכה נקבעה כבית הלל, הווהיקה פליגה בדברים אחרים בדרוש רבן גמליאל, כי אבי רבי אלעזר דו שמות ורבי שוע דיינון תמידי רבי יוחנן בן זכאי. עכשיו זה נקודה מעניינת, הוא אומר, בדור הזה, למרות שנקבע הלכה כבית הלל, עוד היו מחלוקות אחרות בדור של רבן גמליאל, הרי היה לך את רבי אלעזר שהוא שמותי ורבי יהושע ששניהם תמידי רבי יוחנן בן זכאי. אז בואו נעשה סדר. רבי יוחנן בן זכאי היה התלמיד הקטן של הלל. יש שאלה שצריך להיות ערים אליה, באיזה דור היה בית הלל ובית שמי? מתי זה התקופה של בית הלל ובית שמי?
הרי
רבי יוחנן בן זכאי היה התלמיד הקטן של הלל. הלל חי 100 שנה לפני החורבן. אחרי החורבן רבי יוחנן בן זכאי הוא הנשיא לתקופה. זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי חי קרוב ל-100 שנה לפחות. חזל אומרים 120 שנה, בסדר. רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה מבית הלל? בפשוט כן. מי יהיה בית הלל? הוא היה תלמיד של הלל. בית הלל זה תלמידים של הלל. מה עם התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי? הרי לרבי יוחנן בן זכאי היו 5 תלמידים. רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעיה בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך. כן? אז התלמידים האלה, חזל אומרים לנו על רבי אליעזר בן הורקנוס שהוא שמותי, הוא בשיטת בית שמי. הוא היה חלק מבית שמי? בית שמי עוד היה בדור שלו או לא? אז יש משמעויות בתוספות, זה קשה מאוד. יש תוספות בשבת, יש תוספות בחולין, יש מקומות שתוספות משמע שכן, שזה המשיך עד הדור ההוא, המחלוקות בית שמי ובית הלל. פה הרב שרייגון משמע שכל הסוגיה של בית שמי ובית הלל כבר הסתיים בדור ההוא. זאת אומרת, זה רק החזיק דור אחד בעצם. כי רבן יוחנן בן זכאי הוא עצמו תלמיד של הלל, אז אתה תאמר בסדר, אבל הוא חי המון שנים. אז באותם שנים היו כמה דורות. בסדר, אבל עדיין זה לא הרבה זמן.
אבל גם תלמידים של שמי בטח חיו בערך סדר גודל כזה
אחר. לא יודע. לא יודע. זה צריך ביור. הוא פה נותן לנו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. מתי נקבע הלכה כבית הלל, ומתי הסתיים בעצם התקופה של בית שמי ובית הלל, שלכל זה הולך יד ביד. אומר, אבל היו מחלוקות אחרות, הרי התן הראשון בשעס, מי? מי מופיע הראשון בשעס? רבי אליעזר בן הורקנוס. יפה. ואבו נמי באודר הרבי יוסי הגלילי, אתה רואה שיש מחלוקות מהמשנה הראשונה בשס מאותו דור. אבל זה מופיע בכל השס. ואבונמו באו דרה, ובאותו דור היה לנו גם כן את רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יוחנן בן נורי, רבי יוחנן בן ברוקה, רבי חנין בן תדרון, רבי אלעזר חיסמה, בחלפת רבי יוסי בן קיסמה, ולפניהם, אתם איתי, ישבו התלמידים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא, ורבנן לפי שידעבו באו זמן. היו הרבה תלמידי חכמים באותו דור. אנחנו אומרים מצד אחד לא היה להם את היכולת לקבל את המסורת כמו שצריך, ובגלל זה היו הרבה מחלוקות. מאידך גיסא צריך לדעת שהיו הרבה חכמים, ושניים להם שהיו תלמידים ונהיו חברים בימיהם. מי היה תלמיד חבר של רבי אליעזר ורבי יהושע, שהם ישבו ועבר לידם ילד, הוריד את הכיפה בחוצפה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, אחד אמר הוא בנידה, שני אמר כן, השני אמר הו, אמרתי כן פעם ראשונה, עכשיו פעם שנייה לא. כתוב בגמרא בקידושין שהיה להם כיסוי ראש, כתוב בגמרא בעירובין שהיה להם כיסוי ראש, לא כיפה, בסדר, היה להם איזשהו כיסוי ראש לפני חכמים. תראה, לומר ברכות ותפילות עם כיסוי ראש עשו, כל המידת חסידות שאנחנו נוהגים היום כדין זה הכיפה שאנחנו לובשים כל היום כולו, אבל לתפילה ולברכות ודאי צריך כיסוי ראש. לפני חכמים גם לבשו כיסוי ראש, אז אותו נער עובר לידם ומסיר את הכיסוי ראש ליד רבי אליעזר רבי יהושע ורבי עקיבא. אחד אומר הוא בן נידה, שני אומר שהוא ממזר, רבי עקיבא אומר הוא שניים, פיררו, רבי עקיבא צדק. הוא היה תלמיד שהתגדל על רבותיו. כתוב באבות רבי נתן משל למה רבי עקיבא דומה, גם בן נידה וגם ממזר. כן, אם אמא שלו הייתה נידה כשנכנסה להיריון, אז זה משפיע על המידות שלו, יכול להשפיע על המידות שלו. אז כתוב משל למה רבי הדבר דומה, רבי עקיבא דומה לבן אדם שהחליט שהוא עוקר הר, אז הוא לוקח את הכלים שלו, מתחיל עם הקורנס לפוצץ האבנים, לפוצץ אבנים, לפוצץ אבנים, עד שהוא מגיע לאבן ענקית, אומר אין כאן מקומך אלא שם מקומך, אז הוא מתחיל לחפור מתחת לאבן ענקית עד שהוא זורק את האבן למטה לנהר. הוא אומר לה, עכשיו אני עומד פה ואת לא פה. ככה רבי עקיבא, רבי אליעזר ורבי יהושע, הם היו גדולי הדור, עד שרבי עקיבא הגיע ולמד אצלם ולמד אצלם ולמד אצלם, עד שהוא הוריד אותם ממדרגתם, כי הוא היה גדול מהם. רבי עקיבא הוא תלמיד שגדל על רבותיו, הוא נהיה יותר גדול מהם. נתחיל בגיל 40, כן. אז אלה הם התלמידים שנהיו חברים בימיהם, רבי עקיבא, רבי אלעזר המודעי, רבי יהודה בן בבא. רבי יהודה בן בבא הוא זה שהמשיך את המסורת כשהרומאים גזרו שאסור להעביר סמיכה, וכל עיר שיעבירו סמיכה יעקרו את העיר. אז הוא לקח חמישה תלמידים ועמד בין שני עיירות גדולות מאוד ונתן להם סמיכה, ואז הרומאים באו והוא אמר להם אתם תרוצו ואני אעמוד פה ואני כאבן שאין להופכים, ואז הם ירו פה. יפה, עשו אותו כקברה, לא הצליחו לעבור אותו. אז מפה מדייקים חלק מהראשונים שמעשה הסמיכה היה נעשה בקהל רב, זה לא היה רק הוא והם שהיו שם. איך הרומאים שמעו? כנראה כי זה היה צריך להיות בפרסום. מעשה הסמיכה, יש מפרשים שכותבים מפה מהסיפור הזה שמעשה הסמיכה, חלק מהסמיכה זה היה בפרסום כמו שממליכים מלך. יפה. רבי ישמעאל, ועוד אותה שעה היה רבי יהודה בן בטרה בן צבין, ואף הפי שהיה בפני הבית. רבי יהודה בן בטרה הרי הוא זה שאמר לו אותו גוי שלעג ואמר אני אוכל מהקורבן פסח, הוא אמר לו מה אם מאכלים אותך מהחלק הכי טעים, כנראה שהוא אמר אף אחד לא עלה עליי, הוא אמר עלו עליך, אף אחד לא נתן לך מהזנב, הזנב זה עלייה, זה חלב, זה לא קשר. אז הגוי אומר, מה, אתה רציני? הוא אומר, כן, פעם באה, תראה שעלו עליך. אתה הלך ותאמר להם שאתה רוצה דווקא מהזנב. תראה אם ייתנו לך או לא. אתה תראה שעלו עליך ובגלל זה אף אחד לא נותן לך. לא אכפת להם לתת לך מהשאר. הוא מגיע לבית המקדש, שנה הבאה, לובש את הכיפה שלו, מצטרף לקורבן פסח. הוא אומר, חבר'ה, אני רוצה מהזנב. אמרו לו, מה אתה רוצה מהזנב? הוא אומר, אני לא זז מפת שאתם נותנים לי מהזנב. מה קרה לך והזנב? רבי יהודה בן בטרה אמר לי לא לוותר לכם, רק הזנב. פיררו, התברר שהוא גוי, הרגו אותו. שואלים מהמפרשים, למה הרגו אותו? גוי שאכל מקורבן פסח לא חייב. מה? תשובה, מפה רוצים להוכיח שהקורבן פסח הזה בכלל היה אחרי חורבן הבית. והקריבו קורבן פסח אחרי חורבן הבית, אבל פחדו מהרומאים שיגלו את זה. ובגלל זה, אם הגוי הזה היה יוצא, הוא היה נהפך להיות רודף. ברגע שהתברר שהיה גוי שם, זה לא היה מדין קורבן פסח, יש אומרים זה היה מדין רודף, כי הם ידעו שאם הוא יוצא משם, גוי, קהילה, שהם מקריבים קורבן פסח אחרי החורבן, הרומאים יהרגו את כולם. אבל לפני כן הם לא ידעו. אבל הם לא ידעו את כל זה. הם רואים שהם עושים חבורה בשקט, מצטרף מישהו עם כיפה, הכל בסדר. לא ביררו, זה בדיוק העניין. אז הם ביררו באותו שעה.
הוא היה גם שנה שעברה, אז הוא יהיה גם השנה, אז אולי יהיה גם שנה הבאה, אולי יגיד אף
אחד. תחשוב רגע מה שאתה אומר, תחשוב. גם אם הוא היה שנה שעברה ולא הלשין, אבל השנה מסכנה, עכשיו שהתברר שהוא יודע.
האמת, יש את
שהוא
ביקש את זה
ולשון. טוב, בזמן חשוב היה שהוא אחר שקיטתן מחובן הבית, ובאותה זמן ישבו לאחוז הלכותיהם, שהיו כאילו עבודות בשגשוג החובן והשמד, ומחלוק בית שמי ובית הלל. זאת אומרת, היו פה גורמים אדירים לסיכון המסורת, והזמן הזה היה זמן קריטי, שבזמן הזה ישבו לקבץ מחדש את החכמים, ישבו שוב ועשו סדר בתורה שבעל פה. כל אחד ישב והביא את המסורת שהוא ידע, ויחד ניסו לבנות מחדש, רגע, אז מהי התורה שבעל פה? מהי המשנה שיש לנו? מהי המסורות שיש לנו? התנאים האלה ישבו יחד. חכה, אנחנו נתקדם. הוא יסביר, תראה, בפסקה הבאה הוא יסביר. נראה בעזרת שם.